מתחילים להתקרב לסוף הסדרה הזאת. כן, ראיתי בדיוק אתמול, ראיתי שזה יחסית ארוך, לא אפילו שמתי לב. התחלנו בפעם הקודמת לעסוק במעבר מיחיד לציבור, או מדילמות של פיקוח נפש בהקשרים רפואיים ובהקשרים ביטחוניים, לדילמות בהקשרים של מלחמה. זה נכון, במובן הציבורי. והשאלה שבה נגעתי היא השאלה של פגיעה בחפים מפשע, זאת אומרת, או בלא מעורבים, חפים מפשע, את לא תקראו לזה. זאת השאלה אם אני צריך לפגוע במחבל שמאיים עליי או מאיים על הציבור שבשמו אני נמצא שם, אני החייל או המפקד, ואני צריך כדי להרוג אותו, יש חשש, יש ודאות שאני נפגע גם באנשים לא מעורבים, השאלה אם מותר לי או אסור לי לעשות את זה. אמרתי שעל פניו גם זה מצטרף לרשימת הבעיות שנמצאות על הציר בין מציל עצמו בנפש חברו לבין דין רודף. בגלל שעוד פעם, שני העקרונות שמצאים אותנו מההתחלה, זה שני עקרונות שלכאורה מאוד דומים, אבל ההבדל ביניהם הוא תמיד זה שקובע לגבי כל הדילמות. בסיטואציה אחת, אם מישהו מאיים על מישהו אחר, מותר וצריך להרוג את המאיים, ומציל עצמו בנפש חברו, זה כאשר אני יכול להרוג מישהו כדי להינצל, אסור לי להרוג אותו, למרות שאני אשלם על זה בחיי, בגלל שאדם לא מציל עצמו בנפש חברו, זה יארג ואל יעבור. ואמרתי שאפילו על ממון זה ככה, לפי רשי לפחות, עוד ראשונים. בכל אופן, מה ההבדל בין שתי הסיטואציות האלה? השאלה, מי זה אותו אחד שאותו אני צריך להרוג כדי להינצל? האם הוא גורם מעורב, זאת אומרת, הוא זה שמאיים עליי, או על מישהו אחר, לא משנה, אבל הוא זה שיצר את האיום, אז מותר לי להרוג אותו בגלל שהוא יצר את האיום. אבל אם זה מישהו שהוא לא מעורב, רק שאם אני ארוג אותו אני אנצל, את זה אסור לי לעשות. זאת אסור לי להרוג מישהו לא מעורב כדי להנצל. אני כבר מדבר בשפה של לא מעורב, כי אתם רואים מיד את ההשלכה לסיטואציה שלנו. אם הסיטואציה שלנו בעצם על פניו נראה שאסור. למה? בגלל שאם אני פוגע באותם חפים מפשע, או בלתי מעורבים, אז בעצם אני הרגתי אותם כדי להנצל. ואדם לא יכול להרוג את חברו כדי להציל את עצמו בנפש חברו. זאת אומרת, אסור לי להרוג מישהו שלא מאיים עליי, אם הוא גורם שלישי, כדי להינצל בעצמי. אז העובדה שאני הורג יחד איתו גם את מי שמאיים עליי, זה לא אמור להועיל בשום צורה. הוא לא אמור לשלם בחייו כדי להציל את החיים שלי. ולכן באופן עקרוני הדבר הזה הוא אסור. אבל הרב ישראל, הבאתי את זה בשם הרב ישראלי בתשובה מאוד ידועה שלו על פעולת קיב, ושם הוא באמת מסיק בשלב הראשון שזה באמת אסור לפגוע בבלתי מעורבים כדי להינצל, אבל הוא טוען שיש דיני מלחמה, ובדיני מלחמה עסק עובד אחרת מאשר בדינים של אדם פרטי. בדינים של אדם פרטי מסקנתו היא שזה אסור, אז זאת המסקנה שלו שם. אם אדם פרטי נמצא בסיטואציה כזאת, הוא צריך למות, אסור לו לפגוע במישהו שלא מעורב. אבל אם מדובר במלחמה, במלחמה יש דינים אחרים. מאיפה באים הדינים האלה? אז אמרתי שאני חושב שהוא לא כל כך מפרט שם, אבל עד כמה שאני זוכר, כי זו תשובה שראיתי כבר מאוד מזמן, אבל נדמה לי שבסופו של דבר את הדינים של המלחמה שואבים ממוסכמות בעולם. בדיני מלחמה, מהמשפט הבינלאומי, אם תרצו, מהנוהג הבינלאומי. הזכרתי את הרב שביב, שנפטר לא מזמן, שכתב על זה מאמר בתחומים, שגם הוא אומר שבסופו של דבר דיני מלחמה הם דינים שנקבעים על ידי הסכמת האומות, כן, על ידי מה שמקובל בעולם, משפט הבינלאומי. ולכן עכשיו צריך לפנות לשם ולראות מה בעצם הנוהג הבינלאומי אומר בסיטואציה כזאת. ואני חושב שבמקרים מסוימים אפשר, מותר לקחת את הסיכון של פגיעה ולא מעורבים, תלוי עוד פעם מידתיות וכל מיני טיעונים כאלה שאף פעם אני לא מבין איך חותכים אותם.
אבל ההלכה מוציאה את מלחמה בכלל הדיון?
מה? כן, זאת הטענה.
אבל איפה ההלכה מוציאה את זה? הדיון במלחמה זה
הלכה לא מוציאה, היא לא מכניסה.
אבל
אתמול
אדם פרטי,
לא, אז הוא טוען שלא.
למה?
עוד פעם, יש דיני מלחמה, שעירות בתנך איך התנהלו מלחמות או כל מיני דברים מן הסוג הזה. נדמה לי שבני אדם פרטיים לא היו מקבלים לגיטימציה לעשות כל מיני דברים שנעשים במישור הציבורי, ולכן אני חושב שזאת מסקנה שהיא סבירה בסך הכל.
אם אני יודע שיש מישהו שהוא המלכי, על פי התורה נותר לי להרוג אותו?
צריך אדם פרטי. אחרת, אם מחיית המלך היא מצווה על אדם פרטי או מצווה על הציבור, לא יודע, זה ויכוח. זאת אומרת, אין לי איזו תשובה טובה. אגב, גם במחיית המלך השאלה צריך להיכנס פה להרבה פרטים, כי לא כל המלכים צריך להרוג, באופן כללי גם הציבור לא. אבל יש, הרי הרמב״ם כותב שבמלחמת המלך קוראים להם לשלום. אם הם מקבלים, אז לא הורגים אותם, כאילו במלחמה.
וזה המלך ממש.
המלך ממש, כן. טוב, נעזור, יש מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, נכון? כך כתוב, יש כאלה שאומרים שעד היום הם למדים תורה בבני ברק, אבל בכל אופן
הנוח של קובל בין האומות, אם אתה נלחם עם אומה, אלא שום עניין עם הנוהגים האלה, אם מתנהגת אחרת מכל...
בסדר, אז יכול להיות שלא, תשאל את המשפט הבינלאומי גם את זה, המשפט הבינלאומי אמור להגיד גם מה עושים עם זה באופן עקרוני. אני אומר עוד פעם, לא צריך להתאמם, המשפט הבינלאומי הוא עניין כוחני והוא עניין של מה מעמדך הבינלאומי, זה לא שיש איזשהו סט סגור של כללים שאומר לך מה לעשות. גם המומחים אומרים את זה, זה לא רק שאלה של, לא רק מבט של אידיוט, יש הרבה נוהג, יש הרבה פוליטיקה בתוך המשפט הבינלאומי. בסדר, אבל באופן עקרוני זאת המסגרת שבה צריך לדון בסוגיות האלה.
יש משהו סדור לענייני מלחמה וההלכה היהודית?
אז זה מה שאני אומר, הטענה בעצם היא שלא, ולכן גם אפילו אם תמצא נגיד ראייה מהתנך או מכל מיני דברים כאלה לא מהלך, בדרך כלל זה לא יהיה בספרי הלכה, כי כמעט לא עסקו בזה בתקופה שכתבו ספרי הלכה. אבל אפילו אם תמצא משהו כזה, הפוסקים יגידו לך שזה לא רלוונטי להיום, כי זה משקף את המשפט הבינלאומי של אז, עד כמה שהיה דבר כזה, והיום כיוון שהוא השתנה זה מה שקובע. זאת אומרת, אז גם אם תמצא לזה איזושהי ראייה, אז מי שדוגל בגישה הזאת יגיד לך זה לא משנה, זה לא מה שיקבע. הטענה, אני התחלתי בסוף הפעם הקודמת לדבר על זה שאני חושב שלא צריך להגיע למה שהרב ישראלי אמר. זאת אומרת, אני מסכים שדיני מלחמה הם פעלים אחרת, אבל אני חושב שפה אנחנו יכולים לעצור עוד קודם. אז לא צריך להגיע לדיני מלחמה, כי האמת שדיני מלחמה, כמו שאתם שואלים בצדק פה, דיני מלחמה זה איזשהו סוג של שפן ששולפים תמיד מהכובע, ואתה לא צריך לנמק כלום. זה דיני מלחמה, זה הכל בסדר. מה דיני מלחמה? איפה? תראה לי איפה דיני מלחמה אומרים את זה. כן, זה בעצם מה שעמד מאחורי הרבה שאלות שאלו עכשיו. דיני מלחמה זה כזה אומר, תראו, יש לי תחושה שפה אי אפשר ליישם את הדינים של אדם פרטי באופן פשוט, אז אני אומר, אז זה דיני מלחמה, זה הכל. עכשיו אני פטור מלנמק, אני יכול להגיד מה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש איזושהי תחושה שזה בכל זאת עניין בעייתי ואולי לא אופייני להלכה, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, אני לא מסכים. זאת אומרת, באופן עקרוני, כשיש מלחמה זה באמת מתנהל בצורה הזאת. זאת אומרת, זה, אני מסכים. אני רק אומר שעד שמגיעים לשם יש עוד שלבי ביניים, וזה מה שאני רוצה לדבר כאן. זאת אומרת, אני התחלתי קצת, אבל אני רוצה קצת לפרט עכשיו. אני חושב שהטענה הפחות רדיקלית שאפשר ליישם במצבים האלה זה דיני ציבור, לא דיני מלחמה. מה ההבדל ביניהם? אם אני מיישם את הדין הפרטי, את הדין של אדם פרטי, אבל אני מתחשב בזה שהאדם או הגורמים שמשחקים על לוח השחמט, כן, האנשים שנמצאים בשטח, זה ציבורים ולא אדם פרטי, ההשלכות השתנו בלי להגיע לדיני מלחמה. זאת אומרת, את זה אני יכול להכניס לתוך ההלכה, לא תלגיע למשפט הבינלאומי ולכל מיני מושגים אמורפיים כאלה, אני יכול להראות את זה מתוך ההלכה עצמה. כל עוד אני מכניס למשחק את הג'וקר, כן, גם פה נכנס איזשהו ג'וקר במקום השפן הקודם, אני מכניס למשחק את העובדה שמדובר פה בציבור ולא באדם פרטי. איפה זה יבוא לידי ביטוי? אני קופץ ישר לסוף.
מה הוא ההגדרה של ציבור?
מה?
מהו ההגדרה של
ציבור? לא, לא, 10 אנשים זה לא ציבור, 10 אנשים זה לא אוסף אנשים. הציבור הוא מוגדר מוסדית, זה לא מספר. זאת אומרת, אם הוא מוגדר כציבור מאורגן, קהילה זה ציבור. 10 אנשים זה לא ציבור. אולי לצורך תפילה שהם מתאספים באיזשהו רגע, אז הם נחשבים ציבור. אבל ציבור זה איזושהי הגדרה חברתית, עוד פעם, אני לא יודע בדיוק לשים את האצבע, אבל משהו מאורגן, משהו שהוא מוסד חברתי כלשהו. לא רק התקבצות של אנשים. יכול להיות 1,000 אנשים שהם לא ציבור, ויכול להיות 100 אנשים שהם כן ציבור. אז מה מדברת על, על ערים וקרחים לגבי בתי דין במסכת סנהדרין? אז היא אומרת שם שיש 10 זה כפר, 100 זה עיר נדמה לי, וקרח זה משהו, לא יודע, 1,000 או פחות אפילו, ממש מספרים מגוחכים. לא נוכל פה בדיוק את המספרים, אפשר לראות שם. מה זה, מה, 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 איזה הבדל עושה ההכנסה של המושג ציבור לשדה הזה? הטענה היא בעצם ש, וזה אני לא זוכר עד כמה עמדתי על זה בפעם הקודמת, אבל בעבר דיברנו על זה, אז אני אזכיר את זה רק בקצרה, זה אמור להיות רק תזכורת למה שדיברנו בעבר, אני לא זוכר עד כמה בפעם הקודמת נכנסתי לזה. השאלה איך אנחנו מתייחסים לציבור? זאת אומרת, יש שתי תפיסות, נקרא להן מטאפיזיות, פילוסופיות, ושיש להן גם השלכות משפטיות ופרקטיות, איך אנחנו מתייחסים לציבור? האם אנחנו רואים את הציבור, וזה קשור בעצם לשאלה שלך, האם אנחנו רואים את הציבור כאוסף של אנשים יחידים? זאת אומרת, אין דבר כזה ציבור, זאת איזושהי פיקציה משפטית, אבל, אבל, אבל בעצם מדובר, יש רק אנשים, אין ציבורים, ציבור זה רק הגדרה. או שאנחנו מתייחסים לציבור כאיזושהי ישות קיימת, או אונטית, כן, זאת אומרת, יש משהו כזה בעולם שנקרא ציבור והוא מורכב מאנשים, אבל אוסף האנשים זה לא רק אוסף של הרבה אנשים, אלא זה יוצר איזשהו משהו. הזכרתי, אני חושב שדיברתי על זה, על ספינה של תזהוס, את הדוגמה הזו של הספינה של תזהוס, זו דוגמה מהפילוסופיה היוונית, כן, תזהוס חזר מהקרב והספינה שלו הייתה פגועה, אז הוא הלך למספנה, כן, והוא החליפו שם כמה קרשים שנשברו בספינה. טוב, הוא נסע לדרכו, חזר עוד פעם, היו הרבה קרבות כנראה. הוא חזר חזרה, נפגעו עוד כמה קרשים, החליפו גם אותם. בסוף, אחרי כמה מתכאלה, לא נשאר אף קרש מהספינה המקורית. השאלה אם זה עדיין הספינה של תזהוס. בסופו של דבר, כן, תסתכלו על בן אדם שמתחלפים התאים בגוף שלנו, כל התאים שלנו מתחלפים כל הזמן. בסופו של דבר, אני לא יודע אחרי כמה זמן, אבל אחרי זמן מסוים אני לא חושב שיש איזשהו תא בכלל שהוא בא מהמקור. זה מתחלף לגמרי. אז אנחנו אותו בן אדם, אותו גוף, תעזרו, אנחנו נכנסים גם לשאלות של נשמות ורוח וכל מיני דברים כאלה. אבל ברמה העקרונית, השאלה האם הקולקטיב או אוסף הפרטים שמתקבצים ביחד ויוצרים איזשהו סוג של אורגניזם במקרה של גוף או ציבור, כן, במקרה של אוסף של אנשים, האם הציבור הזה יש לו איזשהו קיום מצד עצמו מעבר לאוסף האנשים שמרכיבים אותו? והנפקמינה היא, כן, אחרי אם התחלפו כל האנשים, האם זה עדיין אותו ציבור? אז הטענה היא ש...
מכנה משותף בין האנשים, יש איזשהו משהו ש...
הם החליטו לחיות ביחד כציבור, כקהילה, כעם, כלא יודע.
פתאום
גם אדם הוא החליט שהוא עם, הוא מתחיל ללכת.
בלי פרמטרים לא סופיים.
כן, איך אתה מגדיר? כאן, תשאל בן אדם, מה זה נקרא ציבור? קבוצה שהחליטה לחיות ביחד. מה מגדיר את הציבור האמריקאי כציבור? יש משהו דמיון בין...
יש כל מיני...
איזה פרמטרים? בסך הכל זה שהם החליטו לחיות ביחד. בינה של מאגרים, אין קשר בין האנשים...
אבל ההפך לחזר רואים להפך לפעמים, לדוגמה לגבי מצרים, אם זה אותו מצרים היום, מה שהיה כבר בזמן...
אבל
שמה
לדעתי זה יותר משל לא אותם אנשים. זה לא המשך של אותו ציבור. כי זה לא הייתה מלכות רציפה שרק אנשים מתו ונולדו וקצת היו מאגרים, בסדר, אבל בסך הכל זה נשאר, קשה להגדיר את זה, אבל זה נשאר באותה טריטוריה תחת אותו שלטון ומתפתח באופן רציף. זה לא, זה כבר עם אחר לגמרי, הם באו ממקום אחר, הם... לכן אולי אפשר לטעון שזה גם לא אותו ציבור, לא רק שהאנשים התחלפו. אז פה בהקשר הזה יש שתי תפיסות, כן, התפיסה הפשיסטית שאומרת שהציבור בעצם הוא הישות הקיימת, והאנשים, הפשיסטית לא רק אומרת שהציבור הישות הקיימת, היא הישות היחידה החשובה. זאת אומרת, הפרטים הם בסך הכל איברים בישות הקולקטיבית. אוקיי? ולכן בעצם ההשלכה היא שהפרטים הם משמשים, תפקידם לשמש את הציבור. האינטרס של האדם הפרטי בטל בפני האינטרס הציבורי. אם הוא צריך למות כדי להציל את הציבור, אין שום בעיה. זה כמו לעשות ניתוח. אתה ניתוח, אתה מקריב את היד כדי שתצליח לחיות, נכון? אין פה דילמה האם מותר לזרוק את היד לפח בשביל לחיות. למה? כי היד היא חלק מהגוף. ברור שחלק מהגוף יכול להימסר כדי ששאר הגוף ישאר. אז הטענה הפשיסטית בעצם מתייחסת לציבור או לקולקטיב באותה צורה. את האדם הוא איזשהו איבר של האורגניזם הזה שנקרא ציבור, וכיוון שכך אז אפשר לעשות ניתוח במקרה הצורך, להקריב אותו כדי שהציבור יישאר בחיים. התפיסה האינדיבידואליסטית גורסת בדיוק הפוך. התפיסה הזאת אומרת בעצם שיש רק אנשים. אני אומר, המטאפיזיקה שביסוד הליברליזם, ליברליזם זה תפיסה חברתית, אבל יש מאחורי זה איזושהי תפיסה במישור המטאפיזי, לא רק במישור החברתי. במישור המטאפיזי הטענה היא שבעצם ציבור זה פיקציה. יש אוסף של אנשים, והאנשים האלה מחליטים, עושים איזשהו הסכם ביניהם, הכל בסדר, מותר לעשות הסכמים ומותר לעשות חוזים, אבל אל תמציא לי ישים. זאת אומרת, אין ישים, יש אנשים פרטיים. וכיוון שכך, זה לא ייתכן שהיחיד בעצם משועבד לשרת הציבור. הפוך, הציבור אמור לשרת את היחיד, בשביל זה התאגדנו. אנחנו התאגדנו ביחד כדי שנצליח לתפקד ביחד ושהציבור ומוסדותיו ייתנו לי שירותים. בעצם אני נמצא
במרכז. הלכתית אני יכול לתבוע ציבור?
מה?
הלכתית.
לא הגעתי להלכה, בינתיים אני מציב שתי התפיסות.
זה בצד.
למה בצד? זה המרכז, אני עוד לא שם. אני אגיע. עוד לא שם.
עגלה רופא, משהו, זה...
לא, עגלה רופא זאת לא תביעה, עגלה רופא זה דין. כן. בכל אופן, הטענה היא ש... נגיד, אם אנחנו מסתכלים על שתי התפיסות האלה אחת מול השנייה, אז זה בעצם אפשר לראות, אני לא נכנס להלכה בכלל, אבל אפשר לראות שהן יענו בצורה שונה על השאלה שהצבתי כאן. בגלל שאם בסופו של דבר אני רואה מולי איזשהו ציבור ולא אוסף של אנשים, אז אני מבין שהאויב שלי זה הציבור, זה לא השלושה חיילים או המחבלים או לא משנה מי שמחזיק בנשק, אלא הציבור הוא האויב שלי. לעומת זאת, אם אני אינדיבידואליסט בתפיסה המטאפיזית שלי, אז בעצם אני אומר, לא, מה פתאום, מי שעומד מולי זה אוסף של אנשים, וצריך לראות מי מסכן אותי ומי לא מסכן אותי, ומה פתאום לפגוע בזה שלא מסכן אותי כדי להינצל, אדם לא מציע אותו בנפש חברו. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, אני מדלג ישר לסוף, הטענה שלי זה שאם מאמצים את התפיסה הפשיסטית, ואתם כבר, זאת אומרת, זו קונוטציה בעייתית, אבל ככה אני רק מתבטא, אני לא אומר את זה בלשון שיפוטית, כי אני כן מאמץ אותה לפחות חלקית. אם מאמצים את התפיסה הזאת, אז בעצם כשאני רואה מול מי, נגיד, אני נלחם מול עם, או בעימות מול עם, אז מי שעומד מולי זה הציבור, הוא זה שרודף אותי. עכשיו, כשאני צריך לפגוע בעשרה אנשים, נגיד, שרק מתוכם רק חמישה מאיימים עליי, או שלושה מאיימים עליי, או משהו כזה, עכשיו זה התמונה ברגע שאני רק מכניס את ההבחנה הזאת בין ציבור ליחיד, בלי דיני מלחמה, בדינים של אדם פרטי, לא צריך להגיע דיני מלחמה, אלא רק אני מבין שהגורם שמאיים עליי הוא ציבור, ולא אדם פרטי. ברגע שאני רואה את זה ככה, אנחנו עברנו מהכותב של מציל עצמו בנפש חברו לכותב של רודף. למה? אם אני רואה אותם כאנשים פרטיים, אז אני הורג את פלוני כדי להציל את חיי, אך הוא לא מאיים עליי, איזה רשות יש לי לעשות את זה? אני מציל את מי בנפש חברי, אסור לעשות את זה. אבל מצד שני, אם אני רואה את מי שעומד מולי כציבור, אז בעצם כל האנשים, אלה שאוחזים בנשק ואלה שלא אוחזים בנשק, הם אלה שמאיימים עליי, יש להם דין רודף. אז אם אני צריך להרוג אותם כדי להינצל, יש דין רודף, מותר להרוג אותם. שנייה אחת, אני אענה על כמה דברים ויכול להיות שזה יחסוך כמה שאלות ואז נראה. הטענה בעצם זה שההכנסה של המושג ציבור למשוואה מעבירה אותי מהכותב של מציל עצמו בנפש חברו לכותב של רודף. וזה הכל במישור של הדין הפרטי, לא צריך להגיע לדיני מלחמה ולכל מיני שפנים לא מוגדרים מהכובע. זה הכל מוגדר לחלוטין בהגדרות שדיברנו עליהן עד עכשיו. כל מה שצריך להכניס פה זה שמי שעומד מולי זה לא אוסף של אנשים אלא זה ציבור. ברגע שאני רואה את זה כציבור אז הם הופכים לרודף. ורודף מותר להרוג כדי להינצל. אני אקדים את המאוחר עוד פעם רק כדי אולי לחסוך כמה שאלות שיכולות לעלות כאן. ברור שזה לא אומר שאני צריך להרוג כל אחד ששייך לעם שאני נלחם איתו. גם ככה. גם במקום שאני לא צריך את זה כדי לנצח במלחמה. זאת מסקנה פזיזה. ואני מדבר שוב לא בגלל החוק הבינלאומי. מבחינת ההלכה, בדינים הפרטיים של פיקוח נפש, בדין הפרטי. למה? בגלל שגם ברודף, אם אני יכול להצילו באחד מעבריו, אסור לי להרוג אותו. אמרו שיש לו סטטוס רודף. אם אני יכול לראות לו ברגל ובזה להינצל, אסור לי להרוג אותו. אוקיי? עכשיו, גם אם אני רואה את הקולקטיב שמולי כרודף, עדיין ברור שאם אני יכול לפגוע רק במי שמאיים עליי ולא לפגוע בכל שאר האנשים או האיברים, אוקיי? להרוג את הגוף עצמו, את הגוף הקולקטיבי עצמו, אז אסור לי לעשות את זה. אז למרות שיש למישהו דין רודף, זה לא יותר כן 0.07, מותר להרוג אותו, דמו מותר, זה לא ככה. זאת אומרת, גם רודף אתה צריך הצדקה כדי להרוג אותו, אפילו אחרי שיש על הדין רודף. ההצדקה היא שאני צריך את זה כדי להינצל. במקום שבו אני לא צריך את זה כדי להינצל, או שזה לא יעזור לי כדי להינצל, אסור לי להרוג אותו, גם אם יש לו דין רודף. אז אסור להרוג רודף סתם ככה. ולכן עכשיו אי אפשר לגזור ממה שאמרתי עכשיו את היתר להרוג סתם איזשהו אדם ששייך לעם שמולו אני נלחם. למה? בגלל שאני לא צריך את זה לצורך ההצלה שלי. אני יכול להינצל על ידי פגיעה במי שמחזיק את הנשק, ואני לא צריך לפגוע במי שלידו. במצב כזה אין לי יותר להרוג אותו.
אבל
בא להורג יש, כן, להורגו, זה אותו אחד שבא להרוג אותי.
אם אחד כאילו שלושה עשרה לתשבור מהאימא עליך,
אז אני אומר, אם אני צריך להרוג אותם כדי להינצל, אז מותר לי להרוג את כולם, אם זה ציבור. אבל אם אני לא צריך את זה סתם ככה בגלל שהוא שייך לציבור שעודף אותי, אסור לי להרוג אותו. לכן אני אומר, המסקנות שמהם חוששים, אני מנסח את הניסוחים האלה, זה המסקנות שאומרות, אוקיי, אז עכשיו זה קילדם קילדם, מה שנקרא. זאת אומרת, תהרוג את מי שאתה תופס. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, גם אם יש דין רודף, זה לא נכון שיש יותר להרוג. רק במקום שאתה צריך את זה כדי להינצל.
כאשר בעלות הברית הציצו את גרמניה במטרה לשבור את רוח דרזדנגר, זה נקרא מיוחד, אבל אמרו לשבור את רוח העם הגרמני, שיגידו שלא כדאי.
נגיע בהמשך. בסדר, אני... זה קשור לדברים שאני אגיע להם.
מה אם הם לחו, מה אם האויב לחו מישהו שלא שייך באותו סיבור?
כן.
ומה אם הוא קטן, שהאם הוא שייך כבר לסיבור?
אז אני אעיר על זה כמה דברים, לא על הכל יש לי תשובות ברורות, אבל אני אנסה לתת כמה השלכות שעליהן אני כן יודע להתייחס.
בעיה זה האיום על הציבור של נביא לנו, אוקיי? האיום לנו זה צריך להיות על הציבור ולא על יחידים של הציבור.
לא, זה בדיוק ההבדל. לפי הרב ישראלי שזה דיני מלחמה, אז מלחמה מתנהלת בין עמים. צריך להכריז מלחמה, יש כללים, איך עושים דיני מלחמה. ואז לפי הרב ישראלי, כל עוד זה לא יתקיים, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. נגיד, אני כאדם פרטי, שמי שרודף אחריי הוא ציבור. משום מה יש ציבור שרודף אחריי. אבל אני אדם פרטי, אין לי מעמד בדין הבינלאומי. אוקיי? לפי הרב ישראלי אני צריך למות. אסור לי לפגוע באדם לא מעורב, כי אני לא יכול להכריז מלחמה, אני כפוף לדין הפרטי, אני לא כפוף לדין הבינלאומי. לפי ההצעה שאני אומר כאן, זה לא צריך להגיע לדין המלחמה. כמה שאם מי שמאיים עליי הוא קולקטיב, הוא עודף, אז דיני פיקוח נפש של אדם פרטי מאפשרים לי לעשות את זה, אני לא צריך להיכנס למגרש של הדין הבינלאומי. זה בדיוק ההבדל. עכשיו, הנקודה היא ש... בעצם כבר הקדמת את המורחב, זאת בדיוק ההשלכה שאני עובר מדיני מלחמה האמורפיים האלה שהצגתי קודם לדין שדיברתי עליו עכשיו. עכשיו אתם רואים שאני בעצם יכול לקבל החלטות בצורה מאוד מסודרת בדיוק לפי הכללים שדיברנו עד עכשיו. זאת אומרת, לא צריך להגיד, זה דיני מלחמה ואז לעשות מה שרוצים, זאת אומרת, דין נימוקים. אלא אותו, בדיוק אותה צורת חשיבה, אותם עקרונות, אותו ניתוח שעשינו בכל הבעיות עד עכשיו, חוזרים גם פה. אבל בסופו של דבר מדובר בדין פרטי, לא בדין בינלאומי, גם אם זה מתנהל בין קולקטיבים. עכשיו אני רוצה לחזור רגע למישור המטאפיזי, כי אני חושב שמתישהו דיברנו עליו, אני לא בהקשר הזה. במישור המטאפיזי הצגתי פה שתי תפיסות, תפיסה אינדיבידואליסטית ותפיסה קולקטיביסטית. אני חושב, וזה כתבתי במאמר שהוא בעצם שעוסק בסוגיה הזאת, אני חושב שבהלכה אפשר לראות, ועוד פעם ההלכה זה מושג רחב, אבל אפשר לראות כל מיני אינדיקציות בעולם ההלכתי לזה שבהלכה יש תפיסה שמרכיבה את שני הצדדים האלה, תפיסה ביניים. היא לא תפיסה פשיסטית והיא לא תפיסה אינדיבידואליסטית. יש לי תפיסה שאומרת שלאדם, אדם חובש שני כובעים. אתה גם עבר בקולקטיב, אבל אתה גם אדם פרטי, ואף אחד מהם לא נמחק לגמרי לטובת השני. לא האינדיבידואליסטים צודקים, שהכלל נמחק כמשהו, כל משהו מיועד לו זה לשרת את האדם הפרטי, ולא הפשיסטים צודקים שנמחק האדם הפרטי וכל תפקידו זה להיות שמן על גלגלי המהפכה, כן, כמו שאמרו הקומוניסטים. זאת אומרת, האנשים הם בסך הכל השמן שמקדם את, את המהפכה הקולקטיבית. למרבה האירוניה, הקומוניזם בעצם הוקם כדי להשיג שוויון בין אנשים, את המטרה האינדיבידואליסטית, אבל הדרך להשיג את המטרה האינדיבידואליסטית הזאת זה קולקטיביזם דורסני. זה מאוד מעניין התהליך שקרה שם. בכל אופן, התמונה ההלכתית המורכבת הזאת יש לה כל מיני ביטויים. אני אביא כמה דוגמאות כדי לחדד את העניין. דוגמה אחת זה הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם אומר שם שביום בראש השנה דנים כל אדם בנוני צדיק או רשע, ואז דנים את העיר ודנים את המדינה ודנים את העולם כולו. ואז שואלים שם המפרשים של הרמב״ם, אחרי שדנת כל אדם ואדם, גם ככה זה הסדר שהוא מתאר את זה, אז מה, אחרי שדנת כל אדם ואדם, מה נשאר לדון את העיר? העיר זה לא אוסף של האנשים שיושבים בה. אז מה, מה, מה אתה כבר, מה יהיה דינו של כל אחד? אז בעצם גם אמרת, מה יהיה דינה של העיר? אנחנו לא מדברים על הבתים ועל העצים, אני מדבר על העצים. אז מה, מה נשאר? ואני חושב שהטענה שעומדת פה ברקע זה בדיוק הטענה הזאת. הרמב״ם אומר שבראש השנה כאשר דנים אותי, דנים אותי על שלל כובעי. דנים אותי איך אני מתפקד כאדם פרטי, וזה דין אחד, אני יוצא בו בינוני צדיק או רשע. דנים אותי כחבר בקהילה, בינוני צדיק או רשע. דנים אותי כחבר במדינה, ביקום, לא בגלקסיה, כן, לא, בפלנטה, בגלקסיה וביקום. אז הטענה היא שאני נידון בכל המעגלים האלה, ויכול להיות שהדינים שלי יהיו דינים שונים. בדין של אדם פרטי יכול להיות שאני יוצא צדיק, אבל בדין הציבורי אני יוצא על הפנים. זה יכול לקרות, יש אגב חברות ואנשים כאלה, זה יכול לקרות, וגם יש חברות מתוקנות שמתנהלות בצורה טובה מאוד, אבל אנשים הפרטיים לא כדאי להתקרב אליהם. זה לא אנשים סימפטיים במיוחד. גם קורה. זאת אומרת, יכולים לקרות מצבים שבהם אתה צדיק במישור האינדיבידואלי, אבל הקולקטיב שלו אתה שייך הוא גם מצב בעייתי, וגם אתה כנראה יש לך חלק בעניין הזה. אז לכן, אומר הרמב״ם, אין שום בעיה, אתה דן את כל האנשים הפרטיים, וזה לא אומר שדינה של העיר גם הוא כבר סגור. זאת אומרת שאין מה לעשות שם, לא? דנים אותך עצמך, בהיבט שלך, כאיבר בקולקטיב של העיר. זאת אומרת, עכשיו דנים איך תפקדת כחלק מהקולקטיב של העיר, וזה דין נפרד. יכול להיות שאתה תצא זכאי בזה, וחייב בזה ולאחר.
כמו שהוא סתום. עשרה אנשים יכולים
להציל את העיר. בסופו של דבר, אם אתה... להציל את כל העיר מהשמדה, אבל עונש על העשים חמורים יקבלו אנשים הפרטים, זה להפך, זה משקף את מה שאני אומר. כי הטענה היא שאם הורגים את כל העיר, אז בעצם באבון העיר חיסלת גם את האנשים הפרטים, ויש גם קיום לאדם פרטי. איך אתה יכול, אולי הוא צדיק, אז מה אם הוא חי בעיר של רשעים? אז הנקודה היא כזאת, אם אתה מחסל את העיר, אז עשית משהו בלתי הפיך גם לאדם הפרטי, זה לא יכול להיות. אז אם יש מספר מינימלי של צדיקים, תהיה שלהם, כאנשים פרטיים, שהוא לא משועבד במשפט הקולקטיבי. אבל זה לא אומר שאנשי סדום הרשעים לא יחטפו את העונש שמגיע להם. השמדה של העיר לא תהיה, כי אתה לא... האף תספה צדיק עם רשע. זה בדיוק הנקודה. אז הדוגמה הראשונה זה הרמב״ם הזה. דוגמה שנייה, יש תשובת הראש. כן.
הרמב״ם שם בכל תשובה אומר גם שלעולם יראה את אדם כשהוא יכול להכריע את העולם. אז לכאורה יש, אתה סופר את
אנשים. כן, אבל הספירה הזאת לא עומדת במבחן המציאות. זה תיאור...
המציאות על ידי...
לא, לא במבחן המציאות. הרמב״ם גם לא התכוון לזה. זה גם לא הרמב״ם, זה גמרא. אבל הוא לא התכוון לזה. הוא לא יכול להתכוון לזה. הרמב״ם אומר, אם אנחנו סופרים באמת, אז אין דבר כזה שהעולם הוא חצי או דקה חצי או מעל. הסיכוי הוא אפס. אי אפשר לצמצם, אנחנו עוסקים גם להלכה שאי אפשר לצמצם. אז אני לא צריך לחשוש על זה בכלל, למצב שהעולם הוא שקול. אלא יראה האדם עצמו כאילו שהוא מכריע, למה? כדי לשים לב טוב לכל מה שהוא עושה, זה רק איזה ביטוי ספרותי, שים לב, אם הכל תלוי בך. לא הכל תלוי בך, אם הכל היה תלוי בי, מצבכם לא היה משהו. אבל זה טוב מאוד לחיות בתחושה שדברים תלויים בי. זאת אומרת שאני צריך להתנהג, כאילו שהדברים תלויים בי. יש את רבי סלוי פרשת בראשית נדמה לי, הוא אומר ש... לא זוכר פה, בית הלוי על התורה. הוא אומר שמה ש... איך אתה יכול להתמודד עם יצרים או כל דברים כאלה? הוא אומר, תראה, תחשוב שאתה לוליין בקרקס שעולה על חבל כזה, עם מוט גדול, הולך על חבל עם שיווי משקל בגובה, אני לא יודע, 20 מטר. אוקיי? למטה יכולות לעבור כל יפהפיות העולם עם לבוש מינימלי, אתה לא תזיז את העיניים שלך כדי לראות אותם. כי אתה יודע שאתה מת, אם ברגע שאתה מפסיק עם הריכוז שלך, נכון? אז אם תחיה ככה בחיים שלך, אתה יכול להתמודד עם כל יצר. וזה בעצם מה שאומרים לך פה. מה שאומרים לך פה, תראה את עצמך כאילו כל העולם תלוי בך. חציו זכאי וחציו חייב. לא תלוי בי, זה כמחתו. טוב, בכל אופן, אז הדוגמה השנייה זה תשובת הראש. הראש אומר שנדר של, של אדם אחד לא יכול לחייב אדם אחר. לא על הרכוש שלי, אני יכול לאסור מישהו בהנאה מהממון שלי, להדיר אותו בהנאה. אבל אני לא יכול לנדור לו נדרים על דברים אחרים. או להשביע אותו שבועות, אין דבר כזה. זאת אומרת, כל אדם עושה נדרים ושבועות לעצמו. ואז הוא שואל, תשובת הראש, זה כמובן הלכה ברמה ביורה דעה, בלכות נדרים. ראש שם שואל, אז איך חלים חרמות של קהילות? זאת אומרת, קהילה בעצם מטילה חרם על מי שעושה כך וכך. חרם זה סוג של נדר בעצם. ומי שעושה כך וכך יהיה בחרם. עכשיו, כמו חוק בשפה שלנו, כן? הכנסת מחוקקת חוק. אוקיי? למה זה מחייב את אותנו? אז כי הם נציגים שלנו. ולמה זה מחייב את ילדינו? או עוד 200 שנה, אם החוק לא השתנה, זה מחייב גם אותם. הכנסת שחוקקה את זה לא הייתה נציגים של ילדינו מעוד 200 שנה. או אנשים שחיים בקהילה, למה הם מחויבים לחרמות האלה, כשבסופו של דבר אחרי 50-100 שנה, יכול להיות שאפילו צאצאים לא נמצאים, כי הם כבר עזבו והגיעו אחרים. הקהילה היא רציפה, אבל עדיין האנשים עצמם כולם התחלפו. אז איך זה יכול להיות שאבות מחרימים את ילדיהם או את צאצאיהם? אין דבר כזה בהלכה. אז הוא אומר, בקהילה זה כן אפשרי. ככה ראש אומר. מה עומד מאחורי זה? עוד פעם, מובן הלכה, ברמה ביורה דעה. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה שמי שקובע את החרם או את הנדר הזה, הקהילה, זה לא אוסף האנשים. הקהילה היא אורגן, קולקטיבי. וכשהוא קבע על עצמו איזשהו נדר, מי התחייב בנדר הזה? הציבור, לא אוסף האנשים. אוסף האנשים מחויב מכוח שייכותו לציבור. אבל מי שהתחייב בנדר הזה זה הציבור. אם זה כך, אז מי שממשיך להיות בנדר הזה זה עדיין הציבור. כל עוד זה אותו ציבור. ולכן זה יכול להיות גם עוד 100, 200, 500 שנה. כמו שאנחנו תופסים היום. כשהכנסת מחוקקת חוק, כל עוד זה לא השתנה, זה מחייב גם בעוד 500 שנה. אלא אם כן ישנו את זה. למה? מה הכנסת שלפני 500 שנה מחייבת אותי? בגלל שמי שמחויב פה זה לא אני, מי שמחויב פה זה הקולקטיב הזה של אזרחי המדינה, של הציבור במדינה, וכל מי שמשתייך לקולקטיב הזה מחויב כחלק ממנו. וקולקטיב, כמו שהרוגה שובר אומר, ציבור לא מת. ציבור אף פעם לא מת. לכן אגב, אבי אבות התומעה זה מיטה, לא מת, זה אבי אבות התומעה, ותומעה הותרה בציבור. כי ציבור לא מת. המושג מיטה לא שייך בציבור. ציבור לא מת, הוא אחת הדוגמאות הנפוצות שמביאים העניין, זה הרב סולובייצ'יק מדבר על זה בעל התשובה. אחת הדוגמאות שמביאים זה תוספות במעילה, נדמה לי, בדף ת' עמוד ב', יש שם איזה תוספות של שורה אחת. תוספות אומר שמה, הוא מדבר שמה על חטאת שמתו בעליה, אז מה קורה עם חטאת ציבור? תראה שתסתאב, כן, חטאת שמתו בעליה. מה קורה עם חטאת ציבור? אז הוא אומר, חטאת ציבור תמיד יכולה להיות מוכרת. אין מצב של מתו בעליה. הגמרא אומרת, לא תוספות, זה הגמרא אומרת. זאת אומרת, תוספות, למה? כי דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שואל, למה זה לא חטאת שמתו בעליה? אז הוא אומר, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. זאת אומרת, הפסוק הזה מקהלת נתפס אצל תוספות כמבטא שציבור לא מת. הציבור הפעם לא מת, גם אם אוסף האנשים שהרכיבו אותו ברגע מסוים מתו, ועכשיו זה אנשים אחרים, ואפילו לא מציין דרך אגב, היו מהגרים, ובכלל כל המקורים עזבו, אבל כל המקורים יש איזשהו רצף, בהגדרה המוסדית שלהם כציבור, אז זה אותו ציבור. ולכן, זה מה שבעצם מתכוון גם הראש לומר, שברגע שהציבור מקבל החלטות זה כן מחייב, לכן זה, בזה מתיישבת גם השבועה בסיני. מושבע ואומר, חזל אומרים לנו שאנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני לקיים מצוות. איפה שמענו שאבותינו יכולים לחייב אותנו בשבועות? קשה זה מהראש. כן? למה צריך לשמוע על הראש אם לא חייבים במצוות? זאת שאלה טובה. אבל איך זה מתיישב עם התפיסה של הראש? זה מתיישב עם התפיסה של הראש בגלל שמה שאבותינו נשבעו בסיני הם לא נשבעו כ-600,000 אינדיבידואלים. מי שנשבע שם זה הציבור. כמו חקיקה. ברגע שהחוק יתקבל ציבורית, אז הוא מחייב את הציבור. ועכשיו כל מי ששייך לציבור הזה מחויב בחוק. זה לא אבות על הבנים, אלא זה הציבור על עצמו. וגורם על עצמו יכול לקבוע דברים. הציבור גם הוא סוג של גורם, והוא יכול להישבע לגבי עצמו.
נקרא שפרשת ניצבים.
כן, בתחילת פרשת ניצבים אפשר אפילו לדייק את זה מהפסוקים. יש שם מעבר מלשון יחיד ללשון רבים, מאוד מעניין.
למה זה לא הפיך בציבור?
מה?
יש ציבור שעושה הרפוך, למה זה לא הפיך?
אולי זה כן הפיך, למה שלא? אם החליטו שהם מתפרקים, סוגרים את המדינה, למה לא? מה זאת אומרת? לא יודע על החלטות של הקדוש ברוך הוא, את החלטות של הציבור, ודאי שכן. אם יש ציבור שהחליט החלטה, ציבור אחר יכול לבטל את ההחלטה הזאת, ברור? אין שאלה. התקנות זה לא הציבור, זה מלמעלה, זה לא מלמטה.
דין רודף על הציבור?
כן? כל הדינים חלים על ציבור. זה מה שאני טוען. אני טוען שהדין הפרטי עצמו, לא צריך להרחיב אותו, לא צריך להמציא דינים אחרים כמו דיני מלחמה. הדין הפרטי עצמו, כשאתה מיישם אותו על ציבור ולוקח בחשבון את ההגדרה, מה זה ציבור? זה מה שייתן לך את התוצאה ההלכתית. אתה לא צריך להמציא עכשיו את השפנים האלה של דיני מלחמה. פשוט תיקח את המושג ציבור, תכניס אותו למגרש של הדין הפרטי של פיקוח נפש, ומה שייצא זאת ההלכה. זאת הטענה.
רגע, אז אם ציבור רואה בודק והוא לא עושה לו שום דבר,
באמת בעיה, הציבור הזה,
מה
זה ההלכה? אתה שואל אותי מה אומרת ההלכה, מה זה ההלכה? ההלכה זה אני? אני אגיד לך מה אני אומר. כן, מה שאני אומר זה שהציבור הזה היה לא בסדר, הוא לא פגע ברודף, אין עונש למי שלא פגע ברודף, אבל הוא לא בסדר, הוא עבר עבירה, הוא עבר עבירה, לא תבוא אדם רעך.
שאלה
טכנית
קטנה,
בדין
רודף, אם אני יכול לעצור את הרדיפה בלי להרוג, קצור לי להרוג, נכון,
עקב לאורגו,
זה גם שייך
הדין
הזה?
אותו דבר. אני לא צריך עקב לאורגו, זה דין רודף, מה ההבדל?
זה הבדל,
אני נרדף עצמו, זה מחלוקת. הריב"ש טוען שלגבי הנרדף עצמו אין את הדין של יכול להצילו באחד מאיבריו. אבל יש ראשונים שחולקים וטוענים שגם בנרדף עצמו יש את הדין.
זה השלטה מאוד חריפה למה שאתה מדבר כרגע. כי אם אני חייל למשל, בקו שהאויב לא מאיים עליי, הוא מאיים על הציבור מאחוריי, על העורף.
יש לך השלכה בהנחה שאתה לא מקבל את התזה שלי. אם תקבל את התזה שלי אין לזה השלכה. לא, כי אם אתה מקבל את התזה שלי אז גם אני קולקטיב, לא רק האויב שמולי, אז הוא מאיים עליי, לא על מישהו אחר. יש פה בשני הצדדים יש קולקטיבים.
הסיפור של האנגמה
נגיע, נגיע, אתה מחכה בסבלנות, אני יודע, אנחנו נגיע, אני מתקרב, אתה רואה.
הסיפור שלו היה אנגמה.
טוב, בכל אופן הטענה היא שיש פה איזושהי תפיסה מורכבת שאנחנו רואים את האנשים כשייכים לקולקטיב, אבל מצד שני הזכויות שלהם או העמדה שלהם לא נמחקת בפני הקולקטיב. זאת אומרת, זה לא פשיזם, זאת איזושהי תפיסה שאני בעצמי, יש לי שני קובעים, אני עבר בקולקטיב אבל אני גם אדם פרטי. ועכשיו אני נזכר שכשדיברנו על זה פעם, אז הבאתי את הדוגמה של החייל ההוא של רפול במיטלה, מג'יפ, נכון? אני כמעט בטוח שדיברתי מה?
יוזה קנדרור,
קנדרור, בדיוק, יהודה קנדרור, שנחתו שם במיטלה, צמחו במיטלה, והיה המערב של המצרים, והם היו מחופרים שם ולא ידעו מאיפה בעצם יוצא את האש. אז רפול ביקש מתנדב שייסע עם ג'יפ כדי שהמצרים יראו עליו, ואז יראו מאיפה מקורות הירי ויוכלו להתמודד איתם, אחרת כולם מתים, זאת אומרת, או הרבה מתים, זאת אומרת, היה מצב קשה שם. אבל הוא ביקש מתנדב, המתנדב היה יהודה קנדרור, הוא הלך לשם ובאמת ירו בו, הוא נפצע קשה ואחרי כמה חודשים מת. זה היה משימת התאבדות, זה ברור, היה ברור לו שהוא הולך למות, זה לא לקחת סיכון, זה לא משימה שלא לקחת סיכון, זה משימה למות. אז שמה למה הוא ביקש מתנדב, אני לא יודע אם רפו לסער את כל השיקולים הפילוסופיים, לא בדיוק האתיקוס פילוסופי אני חושב, אבל באמת גם באתיקה הסדורה של הצבא זה ככה, אתה לא יכול לתת פקודה כזאת בקרב, מפקד לא יכול לתת פקודה כזאת לחייל, פקודה של התאבדות. כל יציאה לקרב זה סיכון. זאת אומרת, החייל יכול למות, וזה ברור. אתה נותן פקודות למשימות שונות בקרב. אבל אתה לא יכול לתת לחייל פקודה להתאבד, למרות שהוא מציל את כל הקרב בעניין הזה. למה לא? אם זה באמת, תחשבו גם על הירושלמי בתרומות. כן, תנו לנו אחד מכם. אנחנו נותנים את האחד כדי להציל את, כל השאר. אבל שם אמרתי שזה עניין של חילול השם, ולא באמת שאלה של דיני נפשות, ופה אין את הבעיה של חילול השם. אני לא נכנע לדרישה לתת אחד מאיתנו, אלא אני אומר לו, תשמע, תצא לשם, כי זאת המשימה. אני לא יכול בלי זה. הנקודה היא שאני לא יכול למחוק את האדם הפרטי גם כשהאינטרס הציבורי הוא חד משמעי, וגם כשאני רואה אותו כחלק מהציבור, כי יש לו גם כובע של אדם פרטי. הוא גם אדם פרטי, הוא לא רק חלק מהציבור. כי אדם פרטי, אתה לא יכול להתייחס אליו כאיזשהו איבר, שבוא נעשה ניתוח, נהרוג אותו כדי שאפשר להישאר בחיים. אתה יכול לבקש התנדבות. אם מישהו מתנדב, זה גם חידוש, שמותר להתנדב לדבר כזה. כי באופן כללי בהלכה, כשאסור להרוג ואסור לך למות, אסור לך גם להתנדב למות. זה לא, אין עניין כזה. אבל פה החידוש הוא שלהתנדב מותר, אבל אתה לא יכול לתת לו פקודה כזאת. זה לא, זאת לא פקודה. ולמה לא? אני חושב שבדיוק בגלל העניין הזה. זאת אומרת, אתה לא יכול למחוק את האדם הפרטי ולראות בו שמן על גלגלי המהפכה. זאת תפיסה פשיסטית. וזה ההלכה, אני חושב, לא מקבלת, כמו שגם בצהל מקובל. אני חושב שגם בהלכה זה נכון. דוגמה לדבר, הלכה זה עוד פעם מושג המופי. מאיפה אני יודע? תשאלו, מאיפה אני יודע שההלכה עוברת את זה? אני אגיד לכם, הראיה שלי זה מלא, מלא תגורו מפני איש. הגמרא מביאה שלא תגרו מפני איש, זה מצווה על דיין שלא יפחד מבעל דין אלימים. אם יש בעל דין אלים שבא בפניך, אתה מפחד, אם תפסוק נגדו הוא הורג לך את הילד, לוקח לך את הכסף, לא יודע, הורג אותך, לא משנה, אתה מפחד ממנו. אז ההלכה אוסרת עליך לפחד. לא אוסרת עליך לפחד, אלא אוסרת עליך לפעול על פי הפחד. אז לפחד אתה יכול לפחד. אבל אסור לך לפעול ולא להסתלק מהדין גם. אם אני מדבר על דיין ממונה, אגב, הראשונים עושים חלוקה. אם דיין לא ממונה, מותר.
מנדלבליק.
מה?
מנדלבליק.
לא משנה, אני לא יודע טוב. לא חמה, אין איומים על חייו. תגזים. הטענה היא שדיין ממונה, מי שנושא בתפקיד ציבורי, לא מישהו של שלושה אנשים שאני מבקש מהם לשבת בדין, אלא מי שנושא בתפקיד ציבורי לא יכול להתחמק מדבר כזה, גם אם יש פה את האנשים הכי מפחידים והכי אלימים. עכשיו, יש מחלוקת בין הפוסקים עד איפה זה. אם זה איום על ממון, כולם מסכימים, אסור לך להסתלק מן הדין. אבל אם זה איום על נפשות, אז פה יש מחלוקת. יש כאלה שרוצים לטעון שבספק נפשות אסור לך עדיין לפחד. זאת אומרת, אתה צריך לדון את הדין, למרות שזה ספק פיקוח נפש מבחינתך. ובספק נפשות, יש דעה אחת שמצאתי פעם שזה אפילו בוודאי נפשות. יש משימת התאבדות, אבל זה דעה מאוד נדירה. לא מקובל ככה להלכה. מה ההבדל? בדרך כלל צריך לדעת בהלכה, מה שמותר מפני פיקוח נפש, מותר גם מפני ספק פיקוח. אין הבדל. פיקוח נפש דוחה שבת, הגמרא ביומא, שהיא מביאה חמישה נימוקים למה פיקוח נפש דוחה שבת, היא דוחה שלושה או ארבעה ומשאירה אחד. למה היא דוחה את כל ארבעה? מאותו נימוק. כי הנימוקים האלה אומרים שמותר לחלל שבת בשביל ודאי פיקוח נפש, אבל לא בשביל ספק. ולכן זה לא הנימוק הנכון. אוקיי, אז מותר לפני ודאי, לא לפני ספק. למה לכן זה לא הנימוק הנכון? כי לגמרא ברור שאיפה שיש היתר מפני פיקוח נפש, יש היתר מפני ספק פיקוח נפש. זה אותו דבר. זה לא, אם יש נימוק שיכול להביא אותך להיתר בוודאי פיקוח נפש, אבל לא בספק, אז זה לא הנימוק הנכון. אתה צריך לחפש נימוק אחר. הגמרא זה מושכל ראשון מבחינתה. ברור לה שכל היתר שיש בפני פיקוח נפש הוא גם בפני ספק פיקוח נפש. ועכשיו אני חוזר לדיין, אז אם לדיין שנמצא בוודאי סיכון מותר לו להסתדק, זה לכל, כמעט לכל הדעות, בספק סיכון יש דעות שלו. השאלה היא מה ההבדל? אם לפני פיקוח נפש מותר לך להסתלק, אז גם לפני ספק פיקוח נפש מותר לך להסתלק. אני חושב שהתשובה היא אותה תשובה כמו שאמרתי קודם, וזו הראיה שלי. כי הגמרא בעצם אומרת ככה, כשאתה תסתלק מן הדין, אז בעצם אתה מפורר כמובן את הציבור. כי בלי מערכת משפטית אפקטיבית אין ציבור. וכיוון שכך, אז אתה לא, אסור לך להסתלק. זה פיקוח נפש של הציבור. ועוד פעם, לא בגלל שמישהו ימות, אף אחד לא ימות. הציבור. זאת אומרת, הציבור יפסיק להתקיים כציבור. מבחינת ההלכה זה מוות. מבחינת ההלכה, בשביל למנוע דבר כזה, מתירים בדיוק מה שמתירים לפיקוח נפש. יש לזה הרבה ראיות. אני במאמר שכתבתי על זה, הבאתי לזה הרבה ראיות. צדקה לצורכי ציבור, למשל, אני חושב צדקה למצווה. צורכי ציבור להקים מתנס, לא להציל אנשים ממוות או לתת לעניים אוכל. להקים צורכי ציבור, להקים דברים שהציבור צריך. זה עכשיו, אפשר לתת זה כספי מעשר להרבה פוסקים. אגב, מיסים, הרב עובדיה כותב שמיסים יכולים לחשב כמעשר. כי המדינה עושה עם המיסים כל מיני פעולות שהן פעולות צדקה. עכשיו, תלוי איזה שזר מהמיסים, כי לא כל, אבל אם חושבים על זה שגם צורכי ציבור, לפי השיטות שגם צורכי ציבור זה מעשר, זה כמעט כל המס. כי לא רק אלה שהולכים לצדקה לעניים ולתמיכה בנזקקים, אלא גם הדברים שהולכים לצורכי ציבור, זה בעצם צדקה. בכל אופן, אז מה שרואים כאן בעצם זה שאנחנו מסתכלים על הציבור כאיזשהו אורגניזם חי, ואם יש חשש שהאורגניזם הזה מתפרך, זה נחשב מיטה, מבחינת ההלכה זה פיקוח נפש. ולכן הדיין נדרש לסכן את עצמו פיזית, בשביל שהמערכת המשפטית תישאר אפקטיבית, כי בלי זה הציבור מתפרק. למה לא בוודאי פיקוח נפש? אם ככה, בגלל שבוודאי פיקוח נפש זה משימת התאבדות. בדיוק כמו שראינו קודם באתיקה הצבאית. גם אם הציבור צריך שאתה תקריב את עצמך כדי שהציבור ינצל, אבל אתה גם אדם פרטי. אתה לא רק איבר בקולקטיב. וכי אדם פרטי יש לך גם איזשהו מעמד משלך. אי אפשר להכריח אותך למחוק את כל האישיות העצמית שלך ולהחשיב את עצמך כאיזשהו איבר בקולקטיב, שאתה משועבד לאינטרס של הקולקטיב לגמרי. לכן, זה תמיד איזשהו מינון מאוד עדין. מצד אחד, ספק פיקוח נפש אולי כן, כי זה כמו כל חייל. כל חייל יכול להגיד, אני בספק פיקוח נפש, אני לא יותר למלחמה. למה הוא לא אומר את זה? כי הוא לא יכול להגיד את זה, בגלל שהוא עבר בקולקטיב. אז למה בוודאי פיקוח נפש אי אפשר לתת לו פקודה? כמו עם הדוגמה שהבאתי קודם. כי בוודאי פיקוח נפש, אני בעצם מוחק אותו כאדם פרטי. אני רואה בו איזה בורג בקולקטיב, זה לא. זאת אומרת, ההלכה מבחינה בין שני האספקטים האלה. ועוד פעם, זה אומר שאנחנו בנויים כמי שחובשים כמה כובעים, את הכובע הפרטי, את הכובע הקולקטיבי, או כמה קולקטיבים. לכל קולקטיב שאנחנו שייכים, זה עוד כובע. אוקיי? לכן למשל, גם, אנחנו גם שייכים לעולם. זאת אומרת, באופן עקרוני, גם האינטרס של העולם מחייב אותנו, הלכתית. מחייב אותנו. אנחנו גם אזרחי העולם, במובן מסוים, מדברים על אקולוגיה או כל דברים כאלה, אני חושב שזה חיוב הלכתי. אנחנו גם אזרחי העולם. כשיש דילמה, כשיש קונפליקט בין האינטרס, נגיד, של החברה המצומצמת שלה אני חי, העם שלי או העיר שלי, לבין העולם, עוד פעם, זה שאני אהיה עירך קודמים ומוד, ומה עושים? אבל זה לא שאני לא שייך בכלל לעולם, אני רק יהודי או משהו כזה. המעגלים האלה מתרחבים עוד מעגל ועוד מעגל, כשיש היררכיה בין המעגלים. האוניברסליסטים כמובן מוחקים על היררכיה, והם טוענים, אנחנו אזרחי העולם, כאן נפגש האינדיבידואליזם הקיצוני עם הפשיזם הקיצוני. אתם יודעים, תמיד שני קצוות, כשתלכו איתם עד הסוף, הם יבקשו בסוף. הם מגיעים לאותו מקום. וכשתלכו עם הפשיזם ועם האינדיבידואליזם עד הסוף, אתם תגיעו לאותו מקום בדיוק. זה אותו דבר.
אז לפי זה הציבור צריך להגדיר את עצמו, או שהעולם יכול להגדיר ציבור?
אני לא יודע. זאת אומרת, זה איזשהו שילוב, אבל העולם מכיר בקבוצה מסוימת שמגדירה את עצמה כציבור.
בני ישראל.
נכון? כן.
אז הוא הגדיר אותנו כעם.
לא יודע אם הוא הגדיר אותנו, הוא הכיר בזה שאנחנו עם, אנחנו מגדירים את עצמנו, והעולם מכיר בזה שאנחנו ציבור, אתה יודע, זה כמו קידושין. למה צריך ידים לקיום הדבר בקידושין? זה שזה פני יהושע, אני חושב שזה ההסבר הפשוט, שהעדים הרי לא מעידים כמו עדים רגילים, שבאים להעיד את האמת, אז ידים לקיום הדבר. מה זה אומר? זה הגושפנקה הציבורית לזה שאתם נשואים. זאת אומרת, הילדים הם נציגי הציבור, והם עומדים שם, אנחנו מכירים בזה שאתם עכשיו זוג נשוי. זה מה שהופך אתכם לזוג נשוי, בלי ההכרה הציבורית, זה שהחלטתם להתחתן זה לא מספיק. החלטתם להתחתן, אבל הציבור צריך להכיר בכם כזוג נשוי. רק אז אתם נשויים.
בהנחה שיש ציבור.
כן, דבר בהנחה שיש ציבור, נכון? אני אומר יותר מזה, דיברנו על זה איזה פעם, אני לא זוכר, חושב שאין ציבור לא יהיה קידושים. אני טוען, למה? שני אנשים שחיים עלי בודד, אדם וחבר לא יכלו לקדש אחד את השנייה. כיוון שהקידושין זה מוסד ציבורי. זאת אומרת, אם הציבור לא מכיר בך כתא שהוא מופרד משאר הציבור, אז זה לא קידושין. אגב, קדושה, קדושים תהיו, פרושים תהיו. נכון, ראשי מביא שם את חז"ל. מה זה אומר פרושים? שאנחנו מקודשים אחד לשני, פירושו שאנחנו תא שמופרד מכל שאר החברה. אם אין שאר החברה, אנחנו החברה. בני 14 היה חולם על עולם כזה. כן? אנחנו החברה. אז אם אנחנו החברה, אז אין קידושין. כי אנחנו לא צריכים להפריד את עצמנו מאף אחד שהוא מחוץ לנו. זאת אומרת, הקידושין זה מוסד חברתי. אז זה אומר שאנחנו צריכים להחליט להתחתן, והציבור צריך להכיר בזה שאנחנו נשואים. רק אז באמת, ואותו דבר עם הגדרה של ציבור. הגדרה של תא משפחתי והגדרה של ציבור זה פועל בצורות דומות. צריך עדים לקיום הדבר גם בהגדרת ציבור כנראה. שליח האום לאזור, אולי, אני לא יודע, יהיה עד לקיום הדבר. בכל אופן, הטענה היא שכשאנחנו רואים את האדם כחובש את שני הכובעים האלה, הכובע הקולקטיבי והכובע הפרטי, אז זה יוצר איזושהי תמונת עולם מורכבת, והתמונה הזאת בעצם אומרת, עכשיו אני חוזר לדיון שלנו של הריגת חפים מפשע, אז מצד אחד אני רואה מולי קולקטיב, והקולקטיב הזה בעצם מאיים עליי. כיוון שהוא מאיים על כל החברים בו יש דין רודף. לכולם יש דין רודף. כמו שהזכרתי בתאומי סיאם, אם אתם זוכרים, אז אמרתי שההיתר לעשות הגרלה כדי לבחור אחד מהם, שישאר בחיים ולהשאיר את השני למות, נובע מזה שעל שניהם יש דין רודף. אבל זה שהשניהם יש דין רודף, זה לא אומר שאני לא צריך לעשות כלום עכשיו כי הם יכולים למות, יש להם דין רודף. לא. דין רודף זה רק היתר להרוג שצריך. אז אם אני עושה הגרלה, אני יכול להרוג אותו כי יש עליו דין רודף. את היתר העקרוני להרוג יש פה. אבל עדיין צריך סיבה להרוג, הצדקה להרוג. כן? יכול להצילו באחד מעבריו, אז אין הצדקה להרוג, למרות שיש לו דין רודף. אי אפשר להרוג אותו. אתה צריך דין רודף וצריך הצדקה. אבל שני דברים. לכן בציבור, כשיש מולי אויב או מאיים קולקטיבי, אז הקולקטיב הזה הוא בעצם הרודף שלי. גם אם אני אדם פרטי, לא צריך להכריז מלחמה. אני לא הולך עם המודל של הרב ישראלי. זאת אומרת, הוא גם קיים, אבל לא צריך להגיע אליו. אלא מבחינתי, הם כולם רודפים. זה לא אומר שמותר להרוג את כולם, ממש לא. בגלל שרק מי שאני צריך כדי לנצל, אבל מי שאני צריך כדי להרוג כדי לנצל, את זה מותר לי, אותו מותר לי להרוג, וגם אין הפרדה בין החייל לבין הציבור ששלח אותו, מה שהוזכר פה קודם, כי אני חושב שגם זה קולקטיב. יש פה כמה השלכות לתמונה הזאת. אולי עוד, זה מה שרציתי רק להוסיף פה. יחד, זה מה שרציתי להוסיף פה, שהאיסור להרוג את הבן אדם שלא מאיים עליי, אמרתי שזה למרות שהם רודף קולקטיבי, אם אני יכול להצילו באחד מהם, אם אני לא צריך את ההריגה שלו כדי להינצל, אסור לי להרוג אותו. אפילו שהוא רודף. עכשיו אני מוסיף עוד משהו, לא מה שדיברתי לפני כמה משפטים. חוץ מזה, שהוא גם אדם פרטי, הוא לא רק איבר ביש הקולקטיבי. וכיוון שכך, זה עוד סיבה למה אני לא יכול סתם לפגוע בו, אפילו שיש עליו דין רודף. כי יש עליו דין רודף רק מצד הכובע הקולקטיבי שלו. אבל חוץ מזה הוא אדם פרטי שלא מחזיק בנשק, הוא לא מאיים עליי. אז עוד פעם יש פה איזשהו בלנס מאוד עדין. אם אני צריך להרוג אותו כדי להינצל, אז אני משתמש בכובע הקולקטיבי שלו, ואז אני יכול לפגוע בו אם אין ברירה, כי בלי זה אני לא יכול להינצל. אבל אם לא, אז חוץ מי אני יכול להציל לו באחד מעבריו, כמו שמישהו הזכיר פה קודם, לשיטת הריבש, אז הרי הנרדף עצמו יכול להרוג את הרודף גם מקום שיכול להציל לו באחד מעבריו. רק גורם אחר, רק מישהו מציל. אבל הציל נרדף, אז תלוי, אם הוא יכול לצלוב אחד מעבריו, אז אסור לו להרוג, ואם לא, אז הוא צריך להרוג. אז במקרה הזה אני הנרדף. אז בעצם מה אכפת לי שזה יכול לצלוב אחד מעבריו? זה לא חל על הנרדף עצמו לשיטת הראשונים הזאת. אומר, לא, עדיין לא. גם לשיטת הריבש אסור יהיה להרוג חפים בפשע. סתם להרוג, אם אני לא צריך כדי להינצל. למה? בשחות מאיזה שהם שייכים לקולקטיב שרודף אחריהם, גם אדם פרטי. וכל אדם פרטי יש לו גם את האספקט הזה, אתה לא יכול לשעבד את האספקט הפרטי שלו.
כאדם פרטי הוא לא רודף.
וכאדם פרטי הוא לא רודף, הוא להפך, זה מציל עצמו בנפש חברו, ואת זה אסור לעשות.
הנגזרת השנייה של העברה לדין פרטי כולל קולקטיב, היא גם שאם זה לא real time, כבר אסור לי לעשות שום דבר. הרי דין רודף זה כל עוד הוא רודף.
ברור.
עכשיו יש הפגנה.
טוב, זה נכון, זה נכון עכשיו גם הדין הבינלאומי, גם במלחמה, אם מישהו לא מסכן אותך, אסור לך להרוג אותו.
זאת אומרת, כשיש פתיחת מלחמה, אז הם יורים, מפסיקים לראות, ברגע שהם יפסיקו לראות, אסורים לראות?
לא יודע, מה זה יפסיקו לראות? השאלה מה זה נקרא להפסיק לראות? בדיני מלחמה להפסיק לראות פירושו להכריז הפסקת אש, לא לעצור רגע את האצבע מהעדק. בדיני מלחמה, עכשיו אתה בדין רודף פרטי, אמרת. לא, אבל גם בדיני מלחמה, כשמפסיקים לראות, אסור לך להרוג אותם. מתי ציבור מפסיק לראות? אני חושב שבמקרה יש איזושהי שנייה שבה אף רובה לא יורה. זה לא נקרא להפסיק לראות. צריך להגדיר מה זה נקרא להפסיק לראות. אבל שגם בדיני מלחמה זה אותו דבר. רק ההגדרה מה זה להפסיק לראות, פירושו שהכרזנו שביתת נשק. ההשלכות של העניין הזה, עוד השלכות של העניין הזה, זה הזכירו פה קודם, מה קורה אם כשאני עומד לפגוע במי שמאיים עליי, אני פוגע באנשים שלא שייכים לקולקטיב שמאיים עליי. יש שם תיירים משוודיה. באזור של המחבלים שנלחמים נגדי. מה אני עושה במצב כזה?
סתם
עיתונאים יצאו. יש כאלה שיגידו שהם איום יותר גרוע. כן, אבל...
זה יכול להיות יהודי גם.
לא, אבל לא, גם לא יהודי. אני חושב שיש הרבה פה בין יהודי ולא יהודי. הרי דיברתי באחת הפעמים הקודמות.
לא, הוא חלק משלך.
כן, אבל זה בכל מקרה. גם אם הוא לא יהודי, זה אותה בעיה. הרב ישראל יגב עצמו כותב. אין הבדל בין יהודי וגוי בעניין הזה. זה לא שמותר לך להרוג גוי, כל הדיון שעשינו עד עכשיו זה רק על יהודי. זה על גוי אותו דבר. צריך להרוג גוי כדי להינצל. ואפילו לא לפגוע בממונו של גוי כדי להינצל. הרב ישראלי כותב גם את כל זה, שבעיני זה דבר פשוט, אבל הוא כותב את זה כי יש משפט, קוראים תורת המלך, בספר הזה, ושם הם מחקו בכלל את העניין הזה. טוב, בכל אופן, ההשלכה היא, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שלפי התפיסה הזאת אסור. כאן, אם דיני המלחמה, אם דיני המלחמה מאפשרים לי כקולקטיב שנמצא במלחמה כן להילחם, ומה אני יכול לעשות שמסתובבים שם כמה שוודים, אז יהיה מותר מצד דיני המלחמה. אבל במודל שאני מדבר עכשיו כאדם פרטי, בפשטות נראה שאסור, כי אתה לא יכול להרוג מישהו בשביל להינצל. יש פה סברה אחת שנכנסת, וצריך לקחת אותה בחשבון, אני מתלבט לגביה, אפילו באדם פרטי. נגיד שיש ברכב יושב מישהו שמאיים עליי, ולידו יושב איזשהו מישהו חף מפשע. עכשיו אני... מה? לא, לא קולקטיב, אדם פרטי. יהיה אותו דבר בקולקטיב, אבל אני מסתכל על סיטואציה של אדם פרטי. עכשיו אני צריך לחסל את הרכב, אני לא יכול להתמודד איתו בדרך אחרת, ואז זה כמובן יערוג גם את מי שיושב לידו. אז אמרתי שבאופן עקרוני זה אסור, רק אם הם שייכים לאותו שניים באיזשהו מובן, שייכים לאותו קולקטיב. אבל יש איזושהי טענה שאומרת, תראה, אני לא יורה במי שיושב לידו, אני יורה במי שמאיים עליי. זה שהוא נמצא שם, זה לא קשור. אם הייתי צריך להרוג אותו כדי להינצל, זה עצור. מציל עצמו בנפש חברו. אבל אני לא הורג אותו, אני הורג את מי שמאיים עליי, זה דין רודף. זה שכדור כזה פוגע בכל, או פגז כזה, פוגע בכל מי שנמצא שם בסביבה, מה אני יכול לעשות? אני עוסק בפעולה של הריגה של הרודף שלי, וזה מותר לי לעשות. יש מקום לסברה כזאת, אני לא יודע מה להגיד על זה בצורה חד משמעית, יש מקום לסברה כזאת.
אבל זה שהם יושבים באותו רכב, זה לא סתם קולקטיב?
לא, לא, הוא נושא סתם, הם במונית.
תלפי.
תלפי, תלפי. תלפי כרגע שהוא לא חלק עונה, אם אתה יזדמן לשם. לא קשור,
כן. תודה. יש הבדל בין, אם זה, אם הסכנה הוא מול הציבור, הוא מול אדם פרטי, יש שיקול כזה, כלומר, אם מאיים רק על בן אדם מסוים,
יש פוסקים שכותבים שכן, אני אולי אגיע לזה בהמשך, אבל אני אגיד במשפט אחד, יש הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, פפוס ולוליאנוס, שמסרו את עצמם למות כדי שלא יהרגו את כל היהודים שם, ושם הפוסקים דנים איך מותר לעשות את זה. הירושלמי אומר, הגות מימון יופרק א' מלכות רוצח, מביא ירושלמי, הירושלמי אומר שמותר לאדם להכניס את עצמו לספק סכנה, לא מותר אלא אולי אפילו חייב, אני לא זוכר כרגע, כדי להציל מישהו אחר. רוב הפוסקים פוסקים לא ככה, תנאי שבבבלי לא פוסקים ככה, ורוב הפוסקים דוחים את זה, זאת אומרת, זה לא יתקבל להלכה. השואלים מפפוס ולוליאנוס, שרואים שהתורה משבחת, הגמרא משבחת אותם, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, ומה הם עשו? הם עשו את עצמם למיטה כדי להציל את עם ישראל. עכשיו יש ציץ אליעזר וכמה פוסקים שטוענים שציבור שאני. זאת אומרת, בשביל להציל ציבור כן מותר לך למסור את עצמך. הם גם אומרים אגב שאתה לא חייב, אבל מותר. כי רוב הפוסקים אומרים שאסור, לא רק שאתה לא חייב, זאת אומרת, אסור לך.
זה הסיפור של המתנדב.
כן, אבל למרות שבמתנדב זה יותר, טוב, אני אצא את כל זה, המתנדב זה קצת שונה, כי המתנדב ימות בעצמו. וכמו הירושלמי בתרומות, גם הוא ימות. זאת אומרת, אם הוא לא ימסור את עצמו, אז יהרגו את כולם, וכנראה גם אותו. לא בטוח, כי אף אחד לא יודע שם בסוף, אם כולם עד בסוף יהרגו. אבל הסכנה קיימת גם עליו. מקום כזה מאוד סביר שמותר לך, כי גם אתה נמצא בסכנה הזאת. אבל פפוס ולוליאנוס בכלל, רובטו ראשית, בני שם היו גויים. הם לא היו בעצמם בסכנה, אבל הם מסרו את עצמם כדי להציל את היהודים שם. אז זה פרשייה אחרת.
זה הסיפור של אסתר.
מה?
של אסתר, במגילת אסתר.
כן, אבל זה בשביל מביא גם את אסתר. אני רואה שהיום לא הגעתי, זה כבר הבאתי את זה איתי. פעם הבאה בעזרת השם. מחכה בסבלנות. אז זהו, אני עכשיו בניתי פחות או יותר מה שאני צריך. לא קראתי את המהר"ל. המהר"ל בעצם נחשב אולי המקור הבסיסי, מותר עוד שלוש דקות? נחשב המקור הבסיסי לעניין הזה, מדובר על שמעון ולוי, עם דינה. אז כתוב שם, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו את אשר תימה את דינה אחותה. כמה פסוק אומר, ואז הם באו אל אנשי שכם והרגו אותם. אז רש"י אומר במרמה, הכוונה בחוכמה. מחובס, כן? מרמה זה עם קונוטציה, זה כמו רצח והריגה. הוא הרג אותו, הרג אותו ורצח אותו, זה לא אותו דבר. כן, גם מרמה וחוכמה זה לא אותו דבר. אפשר לעשות מרמה בצורה חכמה, אבל מרמה וחוכמה זה לא אותו דבר. אז רש"י מתכוון לומר בכוונה, זה לא מרמה, זה חוכמה. בקיצור, הוא שופט אותם לחיוב על המרמה הזאת. למה? הכתוב אומר שלא הייתה רמייה, שהרי תימה את דינה אחותם. הכתוב אומר שדבר כזה לא נקרא, זאת אומרת, זה רמייה, אבל זה לא רמייה פסולה. כי הכתוב, כי הוא תימא, זה נח אותה. אז על זה שואלים, המערב כותב שם בגור הרי, דעים לכן אשר תימא אחותם, למה לכתוב? כי לא דיברו הם אשר תימא את דינה אחותם. דע במרמה היא שהם לא אמרו לאנשים, כי אתם תימאתם את דינה אחותנו. הם יודעים את זה, מסגירים הכל. זה הפסוק אומר. לא שמעון ולוי אומרים. אז למה הפסוק אומר את זה פה? וינו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר תימא את דינה אחותם. מה, את זה מה שהם דיברו? את אשר דימא את דינה? הם לא דיברו את זה, כי הרי הם רימו אותם. הם לא אומרים על שהם באים ליד ותימא. אז מה הכוונה? הכוונה שהמרמה הזאת היא חוכמה ולא מרמה, בגלל הרקע למעשה, שהוא תימא את דינה אחותם. זה המספר כותב באשר תימא את דינה אחותם. לכן אני קורא לזה חוכמה ולא מרמה. זה מה שרשי מסביר כאן. אלא בוודאי הכתוב אומר כי תימא את דינה אחותם. ולא אהב איזה מרמה. אך קשה, אם שכם חטא, כל העיר מה חטאו להרוג, זו הדוגמה של סטלין, הבאתי את זה באחת הפעמים הקודמות, כן, מה אתה רוצה מכל הרוסים אם סטלין הוא רוצח המונים? ותראה את הרמב״ם, בבני נוח מצווים על הדינים, והעבירה אחת שעובר נהרג על ידו, וכאן ראו המעשה הרע הזה ולא דנו, לכך היו חייבים מיטה, שלא היו דנים אותם, אנשי שכם היו חייבים מיטה כי הם לא קימו את מצווה דינים. ובאמת דברי תימה הם אלו הדברים, איך אפשר להם לדון את בן נשיא הארץ? זה לא דמוקרטיה, איך הם יכולים לדון אותו? מיראים ממנו, יערוב אותם אם ידרשו לדון אותו. ואף על פי שנצטבו על הדינים, היינו כשיוכלו לדון, אבל אונס רחמנה פטרי, הם לא יכולים, הם אנוסים. שאלה מעניינת, אם בבן נוח אונס רחמנה פטרי, לא כל הפוסקים מסכימים לזה. ונראה דלא קשה מידי, אומר המערד, משום דלא דם משני אומות, כגון בני ישראל וכנענים, משפחת יעקב כאומה, כעם, שהם שני אומות, כדכתיב, והיינו לעם אחד. שלושה פסוקים אחר כך, כשהם באים לאנשי שכם, אומרים, והיינו לעם אחד. מכאן אומר המהר"ל, רואים שכרגע המצב הוא, אנחנו שני עמים שונים. אז אם אנחנו שני עמים שונים, אז יש דיני מלחמה. ומתחילה לא נחשבו לעם אחד. ולפיכך הותר להם ללחום, ללחום כדין אומה שבא ללחום עם אומה אחרת. אגב, זה המקור הבסיסי לדיני מלחמה בהלכה, זה מוזר. מהר"ל בפירוש של התורה. וזה המקור העיקרי שמבין לדיני מלחמה. שהתירה התורה, ואף על גב דאמרה תורה כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום, אז פה הם היו צריכים לקרוא אליהם לשלום, מה פתאום מתנפלים עליהם והורגים אותם ישר, היינו איך, הנה זה דיני מלחמה בתורה עצמה, וקראת אליה לשלום זה דיני מלחמה מהתורה עצמה, היינו איך ידע לא עשו לישראל דבר, אבל איך ידע עשו לישראל דבר כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה, אף על גב דלא עשה רק אחד מהם, רק שכם עשה את זה, כיוון דמכלל העם הוא, אתם רואים את הרודף הקולקטיבי, בגלל שהוא מכלל העם, כיוון שפרצו להם תחילה מותר לקח נקמתם מהם, ואך הנה מכל המלחמות שהם נמצאים, כגון צרור את המדיינים, אף על גב דהיו הרבה שלא עשו המדיינים, לא כולם חתו, אז מה אתה רואים את כל המדיינים? אין זה חילוק, כיוון שהיו באותה אומה שעשה רע להם, מותרים לבוא עליהם למלחמה, וכן הם כל המלחמות. הם כל המלחמות, כמו
סדאם חוסיין.
זה לא הפיקוח נפש, כמה?
כן, זה לא עובד.
כי מלחמה, בדיני מלחמה, מותר גם לנקום. כן, בטח, בטח. לאומות, שאתה רוצה להפחיד אנשים שלא יעשו לך משהו לעוד מה, ככה לנקום.
אז אתה צריך להגיע לדיני מלחמה.
ברור, ברור, זה מה שאני אומר. המערל מדבר מפורש על דיני מלחמה. אני דיברתי קודם לא על זה, אני דיברתי קודם על עודף קולקטיבי. אז קודם כל, אבל את זה רואים במערל, את העניין הקולקטיבי. כיוון שהוא אומר שלמרות שהם לא חטאו, כיוון שהם שייכים לציבור הזה, גם בהם עושים את זה. אבל כאן גם אני מסכים שצריך להגיע לדיני מלחמה. ושכאן זה נקמה. אדם פרטי אסור לו לעשות דבר כזה, להרוג אנשים בשביל הנקמה. ציבור יכול לעשות שיקולים יותר לטווח ארוך. אתה חייב להרוג אותם אם הם מאיימים עליך, כי מחר בבוקר יצאו עליך למלחמה, גם אם עכשיו לא תעשה להם כלום. אז אין ברירה, ההרתעה היא חלק מהמלחמה הציבורית, אבל זה כבר באמת דיני מלחמה.